פרשת השבוע, פרשת וארא שנת תשע"ד, עוסקת הפרשה בשבע מתוך עשר המכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. לפני שניכנס לעסוק בפסוק אחד בפרשה, הייתי רוצה לעמוד על דבריו של רבינו בחיי בחובת הלבבות בשער חשבון הנפש באופן ה-24. כותב רבינו בחיי שאנשים כשהם לומדים סוגיות בתורה או בדברי חכמים, הם מקובעים על מה שהם שמעו בילדותם. שמעו בכיתה א' או בגן מכת דם, למדו בכיתה ב' חומש בראשית, ועם זה נשארו מקובעים. אם אתה אומר להם משהו, בוא נלמד פרשת דם, אז הוא אומר, מה יש לחדש כבר פרשת דם? מה? אני מכיר את זה כבר 50 שנה. קוראים את פרשת דם, מכיר את זה, מה קרה בפרשת דם? המים נהפכו לדם, וברוך השם, עם ישראל היה לו מים, וממכה זו השאירו בני ישראל. תעבור למכה הבאה. המכה הזאת, אתה מכיר אותה, אתה אומר אותה בפסח, בליל הסדר, דצה חדש באחיו, אז כביכול אין לך מה לחדש כבר בנושא הזה. כותב רבנו בחיי, בחובת הלבבות, ואל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודיך. אל תסתפק במה שלמדת כשהיית קטן, אם אתה יודע את המכות ומכיר אותם. אבל תבע עליו את נפשך כמי שמתחיל בו. ומה שיתברר אצלך תזכרנו ותתיישב בו. ומה שתסתפק בבירורו תחקור עליו מחכמי דורך שלא בדרך החקירה הראשונה. אז ייראה לך מסודות התורה וסודות החכמים מה שאי אפשר להשיגו מצד לימוד המלמדים אותך בתחילת ענייניך. אתה תגיע להשגה הרבה יותר גדולה ממה שלמדת פעם, אם נשארת במה שהיית קטן, ואל תשיאך הגאווה שתחשוב שהכרתך לא הוסיפה על מה שהייתה מנעוריך. על הגאווה הזאת שלא תגיד לך, תשמע, מה אני כבר יכול להוסיף על זה ממה שלמדתי כשהייתי קטן? ומה שעבר בדעתך בעת הנעורים, לא ייתכן להשתנות אצלך ולהיות נוחי אצל דעתך. כי זה, כותב רבינו בחיי, מפיתויי היצר, שירשל אותך מעיין ולחקור על אמיתת העניינים, וידמה בעיניך שאתה חכם גמור, ולא תחסר מאומה ממה שאתה צריך לו. אומר רבינו בחיי, זה אחד מעצות היצר, שלא להיכנס לעומק הדברים ולא לבדוק אותם לאשורם, ולא לעמוד מחדש כאילו לא למדת את זה, כמו שאומר כאן רבינו בחיי. ומה שיתברר אצלך תזכרנו ותתיישב בו, מה שתסתפק בבירורו, תחקור עליו מחכמי דורך שלא בדרך החקירה הראשונה. אתה צריך לדעת שכל פרשה שלמדת בילדותך, עד רבה ועד רבה, אל תישאר מקובל מה שלמדת באותם זמנים. תחקור ותתיישב כדי לדעת את העומק שבכל מכה ומכה. אלה הדברים שכותב רבנו בחיי, הוא מדבר גם על ביורי תפילה. לקחנו אותו כי אני רוצה קצת להיכנס לנושא שממנו נגיע לאיזה יסוד באמונה. כל אחד מבין שמכות מצרים, הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו במצרים חצי שנה נוספת אחרי השחרור כדי שננוח שם. המשנה אומרת במסכת עדויות, משפט המצרים במצרים 12 חודש. המצרים סבלו במצרים 12 חודש, אף על פי שלא היה מכות 12 חודש, וכאן אנחנו נכנסים למחלוקות, מתי התחילו המכות, אבל משה רבינו התייצא בפני פרעה בפעם הראשונה בתתווה בחודש ניסן. שנה אחרי זה, בתתווה בחודש ניסן, עם ישראל יוצא ממצרים. מה נעשה במהלך התקופה הזאת? מתי הייתה המכה הראשונה? אז יש מחלוקת אם המכה הראשונה הייתה בראש חודש אייר, ואחרי זה היה חודשיים הפסקה, והמכה הבאה בחודש אב. איך זה בדיוק נעשה? אז זה מחלוקת בין רבנו בחיי לסדר אוילום, לא ניכנס כרגע לסוגיות. מה שלנו ידוע, מה שהמשנה אומרת, משפט המצרים במצרים 12 חודש. מהרגע שמשה התייצב עד הרגע שיצאנו 12 חודש. כמה ערכה כל מכה? כל מכה, על פי מה שחזל אומרים, כל מכה ערכה שבוע. שבוע מכה, שלושה שבועות הפסקה. כל אחד שואל את עצמו, בשביל מה שלושה שבועות הפסקה ועשר מכות? בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא מכת דם, מכה ראשונה, ומכת צפרדי השנייה, ולא מכת צפרדי התשיעית, ולא מכת דם שמינית? למה מכת הרבה באה במכה השמונה, ולמה חושך באה במכה תשע? כל ביאור כזה זה חזלים. כל אחד שמסתכל על המכות ורואה שרבי יהודה יונותן בהם סימנים דצח חדש באחיו, שואל את עצמו, תגיד, בשביל מה צריך את הסימנים? מה, כל כך קשה לזכור עשר מכות? מה, אתה לא יכול לזכור? מספר פלאפון רגיל, יש בו עשר ספרות. אז מה, רבי יהודה נותן סימנים, אף אחד לא זוכר? אז נכון, ישנה בדיחה שאומרים אותה בכל שבע ברכות, שמכות בלי סימנים זה לא מכה. מכה צריך שתשאיר סימנים. בסדר, רעיון נפלא, אבל כל אחד מבין שרבי יהודה לא נתן סתם סימנים. לכל סימן יש הסבר, למה חילקו אותם לשלוש, ולמה הרביעית היא של ארבע, למה לא הראשונה של ארבע. לכל חלוקה כזאת יש הסבר. מכה אחת, משה רבינו הלך אל פרעה כשהוא יצא למים. מכה שנייה, הוא בא אליו כשהוא הלך לבית. מכה שלישית, הוא בכלל לא בא אליו, בלי התראה. כל אחד שואל את עצמו, תגיד, למה במכה הזאת הוא הלך למים, במכה הזאת הוא הלך הביתה? אז אלה שלא רוצים להתעמק ונשאר להם הילדות, יגידו, כי פעם הוא היה במים, פעם הוא היה בבית. אבל כל אחד מבין שכל בוקר הוא הלך למים. אז למה את המכה הזאת אומר, הקדוש ברוך הוא, הנה הוא יוצא המים, הלך איתו למים, ובמכה הזאת אומר, בוא איתו הביתה. מכה אחת לא באים, לא הוא, לא הביתה ולא בלם נהר, שום דבר לא, נשארים בבית, בלי התראה בכלל. אז אם אתה רוצה ללמוד כמו שלמדת בילדותך, אתה יכול ללמוד מכה, דם, צפרדי הכינים, בשבוע הבא כבר נשאר שלוש מכות, ועוד פרשה אנחנו כבר בקריאת ים סוף וקבלת התורה, ואחרי זה פורים כבר. אם אתה רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת, כי מגיע ליל הסדר, ובליל הסדר זה לא הרבה זמן, בסך הכל יש לנו עוד ארבעה חודשים על ליל הסדר, לא הרבה, אפילו פחות מזה, יש לך שבת, שני הדרים, שלושה וחצי חודשים. מגיע ליל הסדר, בלילה הזה, אם הילד שלך שואל אותך שאלה, אתה לא יכול להגיד לו, אני לא יודע. אין דבר כזה. חז"ל אומרים לנו שכל לילה בימות השנה אתה צריך להגיד לילד שלך, אני לא יודע. למד לשונך לומר, איני יודע. הלילה היחיד בשנה שאין מילה כזאת לא יודע, זה בליל הסדר. הילד שואל אותך, אבא, אחד מי יודע? מה אתה אומר לו? אחד, אני יודע. אין דבר שאני לא יודע בלילה הזה. בלילה הזה, בן יקר, אתה יכול לשאול הכל, אני הכל יודע. אין מושג לא יודע. ישאל אותך הבן שלך, תגיד, אבא, למה מכה הזאת הוא הלך למים? למה מכה הזאת הוא הלך לבית? למה מכה הזאת הוא הלך בכלל? אני לא יודע, שנה הבאה נדבר על זה. אם אתה נשאר מקובל, הילדות אומר רבינו בחיי, בחיים לא תגיע להבנה מה זה מכות מצרים. שואלים רבותינו שאלה, כשהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים ובשנה האחרונה לגאולה שלנו, אומרת הגמרא, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו. מראש השנה עם ישראל הפסיק לעבוד, עד יציאת מצרים שישה וחצי חודשים עם ישראל לא עובד. מה עשו במצרים שישה וחצי חודשים, כאשר כל חודש מכה שבוע, שלושה שבועות הפסקה, מכה שבוע, שלושה שבועות הפסקה? מה עם ישראל עושה במצרים? הרי עדיין לא נצטבו, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכליו, זה אחרי מכת חושך. אז מה עם ישראל עושה שם שישה וחצי חודשים? מה הם? בשביל מה הם נמצאים שם? המדרש עצמו שואל, בשמות רבה פרשת תתוו, שואל המדרש, וכי לא יכלנו לצאת ממצרים במכה אחת? הקדוש ברוך הוא היה מביא על המצרים במצרים מכת חושך, אף מצרי לא רואה מה נעשה מסביבו, אף מצרי לא קם ממקומו שלושה ימים, עם ישראל מסתובב בתוך הבית, מרוקן את התכשיטים, שואל את המצרי, תגיד, אתה יכול לתת לי בהשאלה את התכשיטים? אומר, אני בן כל לא רואה מה אתה לוקח, תיקח, העיקר תחזיר. אתה לוקח את כל התכשיטים שיש בבית, שם אותם על עצמך, יוצא, עובר את היתר, את היאור, עובר את הים סוף, מגיע לצד השני, הקדוש ברוך הוא פותח להם את העיניים, הם פותחים את העיניים, אף יהודי לא בשטח. אחרי זה הקדוש ברוך הוא ייתן להם תשע מכות רצוף, אחד אחרי השני. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא עשר מכות? מה תועלת בעשר המכות? נכון, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם ועבדו מינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. מובוך אמרתם דן אנוכי, אני אראה לכם מה זה דן אנוכי. דן אנוכי יכול להיות שאנחנו נמצאים כבר בארץ ישראל או במדבר שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם. לא כתוב דן אנוכי לעיני בני ישראל. לא כתוב. אני אדון אותם, זה צריך להיות בעיניים שלכם או לא בעיניים שלכם, אתם נמצאים כבר במדבר ואני אכה אותם במכות מצרים. עד בשביל מה השאיר אותנו הקדוש ברוך הוא שם כדי שנראה? אומר הסבא מכלם, השנה האחרונה לשהותנו במצרים היה בית ספר של אמונה לעם ישראל. עם ישראל למד אמונה במשך שנה שלמה. ישבו בתי כנסיות ובתי מדרשות כדי ללמוד כל מכה ומכה מה כתוב בה. מה זה מכת דם ולמה הקדוש ברוך הוא פתח במכת דם? למה מכת צפרדע ומה מונח במכת צפרדע? ולמה במכה זו יוצאים לים, לנילוס, כדי להיות ליד פרעה כשהוא יוצא המימה, ובמכה הזאת הולכים אליו הביתה? ולמה את המכה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות, ולמה במכה הזאת אומר לאהרון לעשות? ולמה במכה הזאת עושים שניהם ביחד? למדו כל מכה כמו שלומדים סוגיה בשס. אומר הסבא מכלם, ישיבת ישראל במצרים שנה נוספת היה בית ספר לאמונה, שם למדו כל מכה ומכה מה כתוב בה. עלינו לדעת את היסוד. נצטווינו בתורה לזכור את יציאת מצרים. אנחנו אומרים כל יום בזכירות, אומרת התורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. נצטווינו לזכור את מכות מצרים. כותב הזוהר בפרשת סתרו, כותב הזוהר, חמישים זימנון עד כר יציאת מצרים באורייתא. 50 פעם הקדוש ברוך הוא מזכיר בתורה את יציאת מצרים. מה מונח כאן? את כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת וזבחת. דיוקים לומדים מילני תומה וטהרה. כאן התורה מקדישה 50 פעם את המילה מצרים. בשביל מה? וידוע שהתורה לא כותבת על כל מילה, אתה אומר לך דע למה זה נכתב. התשובה, עונה הרמב"ן, בסוף פרשת בו, הקדוש ברוך הוא נתן מופע חד פעמי בבריאה, יצירה מחודשת של העולם מחדש, מעין בריאה חדשה, דיברנו לפני כמה שנים, שעשר המכות הוא כנגד עשר המאמרות שאיתם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. עשר המאמרות שאיתם הוא ברא את העולם, כנגד זה נתן עשר מכות, מתחיל בניין מחודש של העולם. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא בנה כביכול את העולם מחדש. עם אלה הדברים, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא הולך להראות לכל כופר, לכל אדם שישאל שאלות, אומר תראה לי את הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור ודור לעיני כל רשע או כופר. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. הקדוש ברוך הוא אמר, עשיתי מופע, כולם הייתם שם, כולם ראיתם את כל המכות, את זה תעבירו לילדים שלכם, לנכדים שלכם, לנינים שלכם, לבני הנינים, עד הדור הזה. והחמיר מאוד בזה העניין, כותב הרמב"ן, מצוות עשה היחידה שביטולה מחייב כרת הוא אכילת קורבן פסח. החמיר מאוד במצווה הזאת של קורבן פסח. והצריך כתוב שנזכור את עניין יציאת מצרים בהנחת תפילין על היד ועל הראש, והזכיר הכתוב שימת המזוזה בפתח, והצריך הכתוב לבישת ציצית על כנפי בגדיהם, וכל זה כדי לזכור את עניין יציאת מצרים. תפילין בבוקר, מזוזה, נכנס לבית, יוצא מהבית, נכנס לעבודה, יוצא מהעבודה, ציצית 24 שעות ביממה, יש לך ציצית. קריאת שמע שחרית וערבית, יש לך שלב נוסף, פסח, סוכות, שבת, כל זה קשורים לעניין יציאת מצרים. מזה שאתה חוזר על זה כל כך הרבה מצוות מקיפים אותך, מזה אתה למד עד כמה הנושא של יציאת מצרים, עד כמה הוא יסוד באמונה שבלעדיו אתה לא מסתדר. זה החמצן שכל יהודי צריך לשאוב לתוך ראותיו 24 שעות ביממה. אם אלה הדברים, רבותיי, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת מתוך המכלול של יציאת מצרים, אבל באמת נקודה אחת, אבל מהנקודה הזאת נגיע ליסוד באמונה בסייעתא דשמיא. והיסוד הזה, אם הרווחנו, כמו שכותב הרמב״ם, בפירוש המשנה שלו בסוף מסכת ברוכס, כותב הרמב״ם, כי יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה, יותר מכל אשר הלמדהו, אומר הרמב״ם. ללמד עיקר מענייני הדת באמונה, יותר חשוב לי מכל הספרים שלי. הרמב״ם ביד החזקה, הרמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר לנו, מתאר לנו מה החשיבות שלנו להתחזק בנושא של אמונה. אומר חבקוק, בא חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. הבסיס העיקרי, מה העמידן על אחת, מה היסוד המרכזי של האדם, אמונה. אם אלה הדברים, נעמוד על פסוק אחד בפרשה, ננסה להסביר אותו עד כמה שידנו משגת, וממנו נגיע ליסוד נפלא. אני מדבר על הפסוק השני בפרשה. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. אומר כאן רשי, דיבר איתו משפט, על שיקשה לדבר ולומר, למה הראות על העם הזה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, והרא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. אומרים המפרשים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל האבות הקדושים לא הייתי צריך להיראות במידת הרחמים. יכלתי לדבר איתם בכל שקי, זו מידת הדין. איתך אני חייב לדבר ברחמים בגלל ששאלת למה ראות. אומרים חדל, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. אמר הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שאת כבוד עם ישראל הוא דורש. יוצא שהקדוש ברוך הוא תפעל כאן את מידת הרחמים כדי לרחם על משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי, שם לא הייתי צריך לתפעל את מידת הרחמים, כי הם לא שאלו שאלות. אתה שאלת שאלה, כדי לענות לך צריך לדאוג למידת הרחמים. אבל אנחנו רוצים ללכת לפירוש של רשי. אומר רשי, מה פירוש הדבר? ושמי השם לא נודעתי להם. אומר רשי, לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי להם. מה ההבדל בין לא הודעתי ללא נודעתי? לא שהקדוש ברוך הוא לא הזכיר להם שם השם, הזכיר. כתוב, וירא השם הוויה אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. אברהם אבינו בונה מזבח, כתוב, ויבן שם מזבח להוויה הנראה אליו. היה דבר הוויה אל אברהם לאמור. ויאמר אברהם, הוויה אלוקים, מה תיתן לי? אברהם אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בשם הוויה, הוא עונה לו בשם הוויה, השם הזה בא לידי שימוש. יעקב אבינו בחלום הסולם, אומר את התורה, והנה הוויה ניצב עליו. אז הקדוש ברוך הוא הודיע להם את השם שנקרא הוויה. אבל לא נודעתי להם, הצורה שהתגליתי אליהם הייתה בצורה של כל שקי. איפה זה מופיע? לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר ומצווה את אברהם אבינו על ברית מילה, אני כל שקי יתהלך לפניי ויהיה תמים. הוא מזכיר לו את השם כל שקי. אצל יעקב אבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לו אלוקים, אני כל שקי פרי ורבה, גוי וקהל גויים וכו'. אז הקדוש ברוך הוא גם לא מזכיר את השם כל שקי. מה זה כל שקי ומה פירוש הדבר? השם הוויה. מה ההבדל בין כל שקי לשם הוויה? כולם שמות של הקדוש ברוך הוא משמות שאינם נמחקים, כמו שמביאה הגמרא במסכת שבועות, גם השם כל, גם השם אלוקים, גם השם הוויה, גם שם שנקרא שין דלת יוד. בא הרמב"ן ואומר פה שלוש שורות, נקרא את הרמב"ן. והנה אמר אלוקים למשה, נראיתי לעבוד בכוח ידי, אשר בו אני שודד את המזלות, ועוזר לבחיריי. זה השם שנקרא שין דלת יוד. אבל בשמי הוויה, אשר בו נהיה כל ההוויה, לא נודעתי להם. לברוא חדשות בשינוי התולדות. הראיתי להם את השין שנקרא השם, שנקרא שין דלת יוד, שבו אני שודד את המזלות ועוזר לבחיריי. אבל שם ההוויה, שבו אני מהווה חדשות בשינוי התולדות, לזה לא נודעתי להם. ולכן אמור לבני ישראל אני השם, ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא וידעו כי אני השם עושה כל. אבותיי, הדברים האלה עמוקים מאוד, מדבר עליהם הרמב"ן בפרשת השבוע, קדם לו אבן עזרא, אחריו בקודש נפש החיים בפרק ג', פרק י' ג'. אני רוצה להשתמש בדבריו הנפלאים של רבי צדוק הכהן מלובלין בשלוש מקומות. כל מקום הוא מוסיף נופך נוסף, האחד בפרי צדיק בפרשת השבוע, פרשת וירא, השני מופיע בשיחת מלאכי השרת, והשלישי בישראל קדושים. אני אנסה להסביר את הדברים ולפשט אותם עד כמה שניתן בשיעור כזה לפשט את הדברים. השם שין דלת יוד, מלמדים אותנו חז"ל, השתמש הקדוש ברוך הוא בסיום בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הבראשית הייתה במידת הדין. כשהקדוש ברוך הוא ראה שמידת הדין העולם לא יעמוד, צירף אליה את מידת הרחמים, שנאמר ביום השאת השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז הצירוף של השם לאלוקים, כי העולם לא היה עומד. אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף י' ב', אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמריו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה העולם מרחיב והולך כשני פקעיות של שתי, עד שגער הקדוש ברוך הוא בו והעמידו. הקדוש ברוך הוא אמר לעולם להברות, העולם התפרץ והתפרץ כמו פקעיות של שתי, עד שהקדוש ברוך הוא גער בו ואמר לו, עד כאן. והיינו דאמר ריש לקיש, אני כל שקי, אני הוא שאמרתי לעולמי, די. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והעולם התפתח והתפתח והתפתח, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, די, עד כאן. השם הזה שנקרא שין דלת יוד, הוא השם שהקדוש ברוך הוא אמר לעולם, די, עד כאן. רבותיי, מה פירוש הדבר? העולם הלך והתפתח, העולם כביכול התפתח בלי אחריות, התגלגל, די, עד כאן, אל תלך יותר. מה זה? מה זה הדברים האלה? כמובן שזה סתרי בריאה, אבל עם כל זה, בואו ננסה להסביר את הדברים כמו שאומר רבי צדוק, והדברים נפלאים, אחרי זה נבין מה זה בדיוק יציאת מצרים. רבי צדוק היום מלובלין, אומר דבר נפלא ביותר. אולי אני אקדים לו הקדמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום הראשון, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. מתי מופיע בראשון, אומרים חז"ל? כי שהקריב נחשון בן עמינדב את הקורבן הראשון, שם הגיע העולם לסיומו, שנאמר וימקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום הראשון, לא מופיע ראשון, כתוב אחד. שואלים חז"ל למה? אומרים חז"ל כי הקדוש ברוך הוא באותו יום היה יחיד בעולמו, שום כוח אחר מבדיו לא היה. כדי שלא יאמרו גבריאל מותח את העולם מכאן, את הרקיע מכאן, ומיכאל מותח את הרקיע מכאן. הוא לבד, לבדו היה ביום בריאה הראשון. מהיום השני נבראו מלאכי השרת. כשנבראו מלאכי השרת יש כוח שנקרא שניות. ולכן זה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. לא כתוב יום שניים, כתוב יום שני. יום שני פירוש הדבר, יש כוח נוסף בבריאה. ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לבד, הוא היה אחד, כדי שלא יאמרו גבריאל מותח שמיים מכאן ומיכאל מכאן. אלא כולם יגיעו להכרה שביום הראשון הוא אחד. זה היה ביום הראשון. מהיום השני בבריאה יש כוח נוסף, הכוח הנוסף הזה הוא כוח של מלאכי השרת. למלאכי השרת, אומר רבי צדוק, אין שום שכר על המעשים שלהם. אין שכר. בשמיים עושים פעולות, לא מקבלים שום שכר. למה הם לא מקבלים שכר? כי אין להם שום ניסיון לא לעשות. למלאך בשמיים אין שום ניסיון לא לעשות את הפעולה הזאת. אם אין לו שום ניסיון לעשות, הוא לא מקבל שכר. על מה מקבלים שכר? מקבלים שכר כאשר יש לך ניסיון לעשות או לא לעשות. היצרה מושך אותך לעבור עבירה, והיצר הטוב אומר לך לעשות מצווה, ואתה מתגבר על היצר רע ועושה את המצווה, אתה מקבל שכר. אף אחד לא מקבל שכר לא לקפוץ לתוך האש. כי אף משוגע לא נכנס לאש. אז על מה תקבל שכר שלא נכנסת לאש? מלאכי השרת בשמיים לא עוברים עבירה, מסיבה אחת פשוטה, הקדוש ברוך הוא מולם. חז"ל אומרים שהם מזיעים מפחד, מזיעים מפחד. אומרים חז"ל, מהזיעה שלהם שנוזל מהמלאכים, יוצא נהר שנקרא נהר דינור. כך כתוב בחז"ל. הם מזיעים מהפחד מאימת אלוקים. אם יש לך אימת אלוקים, אתה לא חוטא. אתה לא מקבל שכר כאשר אין לך ניסיון. אתה מקבל שכר כאשר יש לך ניסיון, אתה מתמודד ומנצח. למלאכים אין שכר. אומר רבי צדוק, שימו לב ליסוד הנפלא הבא. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם כשהוא לא נעלם בו, לא היינו מקבלים שכר, כי היינו רואים אותו בכל רגע ורגע, בכל צעד וצעד. אמר הקדוש ברוך הוא לעולם להעלים את הקדוש ברוך הוא בבריאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך עולם, תעלים אותי. אבל אל תעלים אותי בצורה כזאת שאני נעלם ואי אפשר לראות אותי בכלל. כי אז אין עונש לרשעים. אם לא רואים אותי בכלל, אז אין עונש לרשעים. אם רואים אותי כולם, אין שכר לצדיקים. אלא מה? צריך להיות העלם בדרגה כזאת, שמי שרוצה רואה אותי, ומי שלא רוצה לא רואה אותי. מי שלא רואה אותי אומר, זה טבע, ואני נטבע בתוך הטבע. ומי שרואה אותי אומר, הנה קדוש ברוך הוא. לזה קוראים העלמת העולם, להעלים את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. זה נקרא עניין העולם, כשהיה העולם הולך ומתפשט, ומתפשט כדי להעלים את הקדוש ברוך הוא. לכן העולם היה הולך ומתפשט. העולם, העלם של הקדוש ברוך הוא היה הולך ומתפשט. זה פירוש הדבר, העולם הולך ומתפשט. תכף. העולם היה הולך ומתפשט, ופירוש הדבר שהעלם של הקדוש ברוך הוא היה מתפשט בעולם. רבותיי, אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, די, עד כאן. אם אתם ממשיכים להעלים אותי, נעלם הניסיון. אם נעלם הניסיון, אי אפשר להניש את הרשעים. אם אתה רוצה להניש את הרשעים, יש רק דרך אחת. שיש אפשרות מצד אחד לראות אותי, ויש את אפשרות מצד אחד לא לראות אותי. אז צריך לעשות את העלם בצורה כזאת, שיהיה איזון בין הנעלם ללא נעלם. רבותיי, הגענו אל הנקודה, אפשר להתחיל להסביר את הדברים. האבות הקדושים, אומר המהר"ל בפתיחה השנייה לספר גבורות השם, אומר המהר"ל, האבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא נראה אליהם בהנהגה שנקראת כל שקי. אל משה ואילך הקדוש ברוך הוא נגלה בשם ההוויה. אני אנסה להסביר את הדברים. אומר רבינו בחיי בתחילת פרשת כי תישא, הוא מדבר על עניין מחצית השקל למניין בני ישראל, ושם הוא מדבר על ההבדל בין ניסים גלויים לניסים נסתרים. ידוע, כותב רבינו בחיי, שהניסים נחלקים לשני חלקים. יש ניסים מפורסמים ויש ניסים נסתרים. המפורסמים הם אותות ומופתים גדולים שנעשו לעיני העמים, אותות של מצרים בעשר מכות, קריאת ים סוף, ירידת המן, הצלב, הוצאת מים מן הצור, המשנים טיבו ומנהגו של עולם. הנסתרים הם המעשים שנעשו לאבות והמקרים שהראו לאבות אברהם, יצחק ויעקב. כמלחמת אברהם עם המלאכים וניצוחו עליהם, אף על פי שנראה כדרך מנהגו של עולם, הכל היה נס נסתר. בואו נסביר את הדברים עד כמה שידנו מגע. ניקח שלוש דוגמאות משלושת האבות, כל אחד דוגמה ונוכל להתקדם. אברהם אבינו יצא למלחמה עם 318 חיילים. יש אומרים שזה לא היה 318 חיילים, זה היה חייל אחד, אליעזר. אבל ניקח שזה היה 318 חיילים. 318 חיילים להתגבר על חיילים של ארבע מלכים, שחז"ל אומרים בגמרא שהם היו למעלה משתי מיליון חיילים. כולם מבינים שגם אם כל חייל, ואני לא יודע מה, הוא מהימם או מהיסם או מהפצמר, תיקח את החיילים הכי מובחרים שיש לך, אף אחד לא יכול לנצח שתי מיליון חיילים. אבל מה? מי שרוצה לטבוע בטבע, יכול לקחת את הנס הזה ולהגיד שזה טבע. תשמע, הם עכשיו סיימו מלחמה של ארבע מלכים מול החמישה וניצחו. החיילים היו עיופים עד מוות, הם פשוט היו גמורים. הם שכבו כמו בגרים. אמרו, מה, אברהם אבינו בא? נעזוב אותו, תן לו לשחק. נכנסו, מה הוא רוצה? הוא לא רוצה להרוג אותנו. כולו רוצה לקחת את לוט. תתן לו לקחת. החיילים, אברהם ניצח, הוא יצא למלחמה. כשהחיילים היו כל כך חלשים, אז הוא גבר עליהם. אומר לנו רבינו בחיי, בזה אתה יכול להסתכל כטבע, ואתה יכול להסתכל כנס. מי שרוצה, אומר טבע. מי שרוצה, אומר נס. כאן הקדוש ברוך הוא כל מסתתר. אתה רוצה, אתה מגלה שלא יכול להיות ש-318 חיילים מנצחים. אתה רוצה, אתה אומר כן, 318 חיילים מנצחים. כולם חזקים, בריונים. מול 2 מיליון חיילים חלשים, אתה יכול לנצח. ויזרה יצחק וימצא בשנה ההיא 100 שערים. יצחק אבינו זורע מוצא 100 שערים. אף אחד לא מצא 100 שערים. איך הוא מצא 100 שערים? עדי שיגיד לך נס גלוי. אחד יגיד לך בטח, הוא קנה אדמה טובה. למטה עובר נחל, האדמה שם רבויה, לא צריך להשקוט אותה, ומילא הכל צמח פי 100. ודאי, השקעה טובה, האדמה הייתה טובה. מי שרצה אמר, שמע, זה נס, מי שאמר לא, האדמה טובה. יעקב אינו הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל לו את מלאי הבהמות שלו. הוא בא, אומר ללבן, בבקשה, תן לי בהמות, ולבן אומר לו, אם עקודים יש שריך, נקודים, ברודים, הולך יעקב אינו, לוקח קרשים ושם בשיקתות המים. ובעת שהצון מתייחם, וילדו הצון, עקודים, נקודים וברודים. רבותיי, תקנו 5 כבשים, תביא אותם פה לשתות בשיקתות המים, תשימו שם נקודים, נקודים וברודים. אם לאחד מכם יצא בהמות עקודים, תתקשרו אליו. ב-1-800 על חשבוני. לאף אחד לא יצא לא עקודים, לא נקודים, לא ברודים. הלוואי ויצא משהו אחר. שיצא משהו, אז תגיד, אתה מבין שאם תשים בשיקתות המים פצלות לבנות, לא יצא מזה כלום. אז בשביל מה שמת? שמת, אומר, אני יכול, מה אני יכול לעשות? אני עושה פצלות לבנות, אני אשים את זה. מי שרוצה אומר, תגיד, איך יצא לו ניקודים? הוא שם פצלות בשיקתות המים. בטח שם, הצליח. מי שחכם אומר, אדוני, תשים כמה פצלות שאתה רוצה, לא יצא שום דבר. שום דבר לא יצא מזה. לזה, להנהגה הזאת, אומר המהר"ל, קוראים הנהגה שנקראת כל שקי. כל שקי זה הנהגה שאמר להעלם די. זה שין דלת יוד. שין דלת יוד, הוא אמר להעלם, עד כאן. הגעת לנקודה שמי שרוצה רואה אותי, ומי שלא רוצה לא רואה אותי. בנקודה של שקי יש כוחות גם לכוחות אחרים. בנקודה הזאת יש כוח גם לעבודה זרה, בנקודה הזאת יש כוח גם לטרפים, בנקודה הזאת יש כוח גם למחשפים, בנקודה הזאת יש כוח גם לקוסמים. כי כל אחד יכול להראות את כוחו, ללבן היה טרפים, היה מכניס בתוכו שם, היה אומר לו, עכשיו המזג אוויר מעונן חלקית. היה שם טס, והיה אומר לך, אדוני, הוא ברח, הוא כרגע על כביש 6. איך יכול להיות? זה נקודת האלם של שם שקי. אני מסתתר בתוך העולם הזה שאמרתי, די, עד כאן. זה המקסימום של נקודת האסתר שמגיע לאיזון של השכר. רבותיי, הגענו לשם ההוויה. שם ההוויה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו אני הולך להראות לכם מכות שאף אחד לא יהיה לו שום צד לומר שיש כוח אחר בעולם מבלעדיי. בנקודת השקי שין דלת יוד, אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן יש נקודת איזון בין טבע לבין הנהגה של הנס של הקדוש ברוך הוא. אני הולך לבוא למצרים, אני הולך לתת 10 מכות, והמכות האלה הולכים להיות בשם ההוויה. מה זה שם ההוויה? שם ההוויה זה שם שמהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. זה שם ההוויה. הכוח שמהווה את הקדוש ברוך הוא, את המהות של הבריאה בכל רגע ורגע, זה שם ההוויה. ברוך התואר לינוי, אלוהינו מלך הוילום, שהכויל נהיו בדברוי. רבותיי, בואו ניקח 2 מקרים שמביא אותם המהר"ל בגבורות השם בהקדמה השנייה לספר. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא הרע למצרים במצרים איך שבדבר אחד הקדוש ברוך הוא מראה דבר והיפוכו. בזה שאתה רואה במקרה אחד דבר והיפוכו, פירוש הדבר, שאני מוכיח לך שזה לא דבר ישן שנעשה. אני מהווה אותו בכל רגע ורגע. שאחד מכניס יד לתוך התקע ואחד מקבל זרם והשני לא, פירוש הדבר שיכל כאן חשמלאי לסדר שאחד מקבל ואחד לא. אני סידרתי את המעשה הזה שתראה שאני מהווה את הדבר בכל רגע ורגע. וזה אני רוצה להראות במכות מצרים. אומר המהר"ל, המים שבאו לבריאה בששת ימי בראשית, המים האלה עכשיו תראה שמה שהמים הוא בצבע שאתה יכול לשתות אותו, כי אני מהווה את הדבר בכל רגע ורגע. שהכל נהיה בדברו. אני מהווה את המים בכל רגע. אם אני מהווה, אז אני אומר לך, אתה היהודי תשתה מים, ואתה המצרי תשתה דם. ואתה המצרי, אם תשלם כסף, תקבל מהיהודי אישור שזה יהיה מים. ואתה המצרי, אם תכניס קש לתוך כוס של יהודי, תכניס רק קש. מה שאתה תמצות פנימה יהיה דם, מה שישאר בכוס, חוזר בחזרה מהקש, חוזר להיות מים. אז אני מהווה את הדבר הזה בכל רגע ורגע. אני מראה לך שאני מייצר דבר והיפוכו בדבר עצמו. ניקח את המכה האחת לפני האחרונה, מכת חושך. המצרים חושך, לא הפסקת חשמל, חושך. הם גם לא עיוורים. הם רואים שיש חושך. זה לא הוקו בסנברים שהיה לך בסדום. הם יושבים בבית עם עיניים פתוחות ולא רואים מה נעשה. ולחל בני ישראל היה אור במושבותם, אבל לא רק במושבותם. כל יהודי שהסתובב בבית של מצרי, איפה שהוא פתח מגירה היה לו אור. הרע הקדוש ברוך הוא, אני שליט על השמש ועל האור, ואני שליט על החושך. אני מהווה אותו בכל רגע ורגע. לזה, אומר המהר"ל, קוראים שם הוויה. אני מהווה את הדבר בכל רגע ורגע. לא היה אחד במצרים שאמר במכת חושך שעשו את זה בכישוב. לא היה אחד במצרים שאמר במכת צפרדיה, במכת הרוב, שעשו את זה בכישוב. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שעשיתי בראשית הבריאה, בשם שנקרא כל שקי ושם העלם, זה השם שאחד יכול לטעות בין טבע לבין נס, זה הולך עכשיו להתבטל במכות מצרים. במכות מצרים המחשפים יודו לכולם. אצבע האלוקים היא, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אותם מחשפים שמצרים, 9 קבין של כישוף היה במצרים, הם מודים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הם מודים שהקדוש ברוך הוא מהווה את המכות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עד האבות הקדושים בשם שקי. מי שאמר לעולמו די, שמתי את העולם באיזון. מי שירצה יראה אותי, מי שלא ירצה לא יראה אותי. במכות מצרים, כולם יראו אותי. בכך אני יוכיח לבני ישראל, שאנוכי השם אלוקיך בראתי שמיים וארץ. אני הוא שבהוויה בשם שלי בראתי והקמתי את העולם כולו. ממילא 10 המכות כנגד 10 המאמרות, כי 10 המאמרות חזרו במצרים, מהווים מחדש את הבריאה. יוצא שלא צריך להגיד אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. כשאתה אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בתוך זה כלול שבראתי שמיים וארץ. כי חזרתי על 10 המכות כנגד 10 המאמרות, ובניתי את העולם מחדש. זה היסוד הגדול, של ושמי השם לא נודעתי להם. את זה הקדוש ברוך הוא הוכיח במצרים. רבותיי, בוא נלך לעוד 2 דוגמאות. בספר ממעמקים הוא הביא דוגמה של התחלה וסוף המכות, ולא במכות מצרים ממש. הפעולה הראשונה שעשה משה לפני הקדוש, לפני פרעה, היה במטה. הוא בא, אומר לו, קח מטה, זרוק לפני פרעה, והופך להיות תנין, הופך להיות נחש. הנחש לא בלע את שאר הנחשים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם המחש יבלע את שאר הנחשים, אין בזה נס. אז מה עושים? מחזירים בחזרה את הנחש להיות מטה, והמטה בולע את הנחשים. אבל זה לא מספיק. הוא בלה 10 עומרים של נחשים ונשאר באותו עובי. אומרים חז"ל, נס בתוך נס היה כאן. מה הנס? א' כל שחזר בחזרה להיות מטה, ושמטה בלה נחשים ונשאר באותו עובי. גם בעניין יציאת מצרים בקריאת ים סוף היה אותו דבר. אומרים חז"ל, בשעה שנגמר כבר עניין יציאת מצרים, השם ימלוך לעולם ועד, השם אחותה קיים לה לא מעולמי על מיה, נגמר! פתאום חוזרים בני ישראל, כי בא סוס פרעה ברבור בעשה בים, והשם השם עליהם את מיהו בני ישראל, הלכו בעשה בתוך הים. שואל רמב"ן, מה הם חוזרים בחזרה? כבר אמרו את זה קודם, מה הם חוזרים על זה עוד פעם? אומר הרמב"ן, ראיתי באבן עזרא, אומר הרמב"ן. בני ישראל מסבירים למה הם שרים. כי כל נשי מצרים זה נס בתוך נס. הם עמדו והסתכלו אחורה. אנחנו הולכים ביבשה, 5 מטר אחרינו, כל מצרי שנכנס, הים בולע אותו. איך יכול להיות 5 מטר קדימה יבשה, 5 מטר אחורה הים? הם ראו שהקדוש ברוך הוא מתפעל כאן שוב מידה של נס בתוך נס. להראות לך שזה שיש כאן מים, כי הקדוש ברוך הוא אמר. וזה שאין כאן מים, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אז הכל, הכל, הכל הקדוש ברוך הוא מהווה בכל רגע ורגע את העולם כולו. המחדיש בטובוי בכל יום טוב מדמעשה בראשית. אז זה לא בכל יום, זה בכל רגע הוא מהווה את העולם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להיכנס לשלב נוסף, ואפשר בעזרת השם אחריו להתחיל לקשור קצוות. רבינו בחיי בשעה חשבון הנפש באופן ה-23. שואל רבנו בחיי, למה בני אדם מתפעלים מליקוי חמה ולא מתפעלים מחמה בלי ליקוי? למה כשיש ליקוי חמה כולם הולכים ועושים זכוכית עם איך קוראים לזה? עם פחם, שורפים אותו ועומדים ככה, מסתכלים, שזה ליקוי, חצי הריח, חצי שמש, לא רואים אותם. משהו, 12:54, כולם עומדים על הרפסות. שואל רבינו בחייה, לא מבין, למה אתה לא עומד בשעה 8 בבוקר, כשהשמש יוצאת, תעמוד עם המשקפיים שלך, תגיד, וואו, איזה יופי, שמש זרחה, ממזרח שמש עד נבוא, השמש זרחה! יש ליקוי לחמה, לבנה, 12 בלילה. כולם יוצאים החוצה לראות, ושתתווה בחודש רואים רק בננה. איזה יופי בננה. למה אתה צריך לחכות לראות לליקוי חמה? תסתכל בג' בחודש, תראה בננה, תשמח איתה. למה אתה שמח רק מתי שיש ליקוי לבנה? שואל רבנו בחיי. שאלה נוספת הוא שואל, תגיד, יש צונמי? כולם עושים תמונות. צונמי! יואו, המים הגיעו, איזה צונמי, איזה גלים. אף אחד לא מתפעל שהבניאס והחצבני מוציאים כבר 200 שנה, מוציאים מים, ברוך השם. מששת ימי בראשית זורם שם המים. לא מפסיק רגע אחד, יומם ולילה לא ישבוטו. זה לא יותר יפה מאשר פעם אחת צונמי? פעם אחת צונמי זה בג במערכת. ממה אתה מתפעל? אני אומר, אני מתפעל שיוצא נחל. למה אתה לא מתפעל מזה? אתה מתפעל ממה שיצא צונמי. אומר רבינו בחיי, בלי לקרוא אותו בפנים, תסתכלו בפנים. חשבון הנפש שער מספר 23. אומר רבינו בחיי, ההבדל בין אחד לשני, כי לזה התרגלת ולזה לא התרגלת. שמש שזורחת כל יום, אתה רואה אותה מגיל חצי שנה שיצאת לרחוב, האמא שלך אמרה, הנה שמש. מוישה מסתכל על השמש, ומאז זה לא משתנה. לא משתנה, הפסיק לרגש אותו. אבל אם השמש משתנה, נהיה רק חצי שמש, כולם עומדים למעלה, מסתכלים, חצי שמש, חגיגה. למה? כי יש שינוי. אדם לא מתפעל מדבר שיש אותו כל יום. רבותיי, ניקח מהגוף שלנו, למה צריך להגיע לשמש? כשאדם קם בבוקר, ברוך השם, יוצא מהמיטה, אמר מודה אני, נטל ידיים, נעמד ליד החלון, הכל עובד. הוא מתפעל? ברוך השם, הכל עובד. הוא בא לבית הכנסת, הוא אומר ברוך השם, רוקה הארץ על המים, ברוך השם, שעשה לי כל צורכי. אבל הוא יוצא מהבית, אין לו חידוש, הוא לא מאיר את אשתו, אומר, שרה, אומר, אל תשאלי, הכל עובד. הוא מתעורר, הוא מאיר אותה, מתעיר אותה, תן לו מכות. אבל אם לא על לחם ולא על אף אחד, הוא חטף שיתוק. והיד הפסיקה לזוז. לא דד היה, לא דד, הוא קם, עבר סטרוק, היד לא עובד, לא דד. רק יד אחת עובד, השנייה לא זזה. הוא קם בבוקר, הוא תופס את עצמו בחלון כדי לקום מהמיטה. ויום בוקר אחד הוא קם וזה עובד. שרה אומר, היד חדרה לעבודה, איזה חגיגה. למה, מה קרה, מה? לפני שבועיים לא צעקת. לפני שבועיים זה 45 שנה עבד אוטומט. פעם אחת הפסיק לך את התזוזה של היד, אתה קם, התחיל לעבוד. למה? כי היה שינוי. הפסקה של תזוזת היד של יום אחד, של יומיים, של שבוע, ואתה רוקד משמחה שהיד זזה. בן אדם ברוך השם פותח את הפה על הבוקר, מדבר. הוא מבין שיש כאן איזה חידוש? שום חידוש לא. פעם אחת חוטף רוח על הצד, רוח, יש כזה מין... הפה שלו הולך לכיוון ההוא, נהיה כמו מאפרה. לא יכול לדבר בכלל. נו, לא יכול לדבר. כשחוזר בכלל, זה חוזר, הוא עומד מול הרעיל, זה בסדר. הכל עובד. באב בוקר אתה לא מתעורר. מה קרה עכשיו אתה מתעורר? מה התשובה? באב בוקר אין לך חידוש, זה לא התחדשות. אם זה לא התחדשות, אתה לא מתעורר. כשקרה לך בק, זה מפסיק, אתה מתעורר בחזרה. אומר רבינו בחיי, נקודת השמחה של האדם, זה כשמתחדש אצלו דברים, זה נקודת השמחה. זה נקודת ההתפעלות. הרגילות מוחקת אצל האדם את ההתפעלות. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נתבונן ברעיון נפלא ביותר, שאמר אותו הרב אהרון בקשט. אני רוצה להיכנס, אני התרגשתי מהמשל הזה. אני רוצה להשתמש במשל הזה, משל ששווה מיליונים. הרב אהרון בקשט לוקח שני מצבים, ובוא ותראה איך בן אדם מתרגל למצב, וכל מצב אחר הוא אצלו פלא. מגיע רבה, ילד מגיע פעם ראשונה לחדר, ברוך השם, נכנס לחדר טוב, בבני ברק, ילד בגיל 3.5, מגיע לחדר, נכנס לרבה, רבה טוב, מלמד אותו פרשת השבוע, בעזרת השם, פרשת בשלח. ילדים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם מה היה במצרים. עם ישראל יצא ממצרים, וכשהוא יצא ממצרים, נגמר להם האוכל. והם הוציאו מזון לסמך א' סעודות, ונגמר להם האוכל. ילדים בכתבה בחודש אייר, לא היה יותר מה לאכול. ילדים, אתם יודעים מה אכלו? מה אכלו ילדים? אז אם יש ילד שזכר עוד משהו למד בשנה שעברה בגן חובה, אז אגיד, רבי, אכלו מן. יש ילדים שהגנית לא לימדה אותם פרשת המן, כי פרשה היא לימדה אותם על קריאת ים סוף. פרשת המן היא לא הגיעה. עומד מלמד ואומר לילדים, ילדים יקרים וחביבים, אתם בני ארבע, אני רוצה לספר לכם מה היה כשיצאנו ממצרים. בשנת 2448 לבריאת העולם יצאנו החוצה ממצרים. אחרי מזון של סמך אלף סעודות, אחרי 30 יום נגמר האוכל. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה ילדים? ליד כל אוהל ירד עומר לגולגולת, לכל אחד ירד עומר לגולגולת, ירד אוכל שקוראים לו מן. זה אוכל שכל הטעמים בעולם היית מרגיש. מי שרצה לאכול לחם, הרגיש לחם, מי שרצה לאכול בשר, הרגיש בשר, מי שרצה לאכול אוגה, הרגיש אוגה, מי שרצה שוגי, הרגיש שוגי, מי שרצה בוגי, בוגי, מי שרצה במבה, במבה, כל מה שרציתם, הכל היה בתוכו. אפילו שוגי שנהפך מבני לשוקו, הכל היה בפנים. פילי פלאות, ברוך השם. הילדים פותחים עיניים גדולות, אחד לשני אומר, מה זה? המורה, מה, לא הלכו לקנות בצוחנייה עם עגלה? אומר, לא, 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 היה ליד הדלת, היה מה? כל אחד קיבל מה? היה בזה כל הטעמים שבעולם, כל מה שרצית, רצית אוגה, לחכת פירור, אמרת עירתון שזה אוגה, היית קרם שלי, קרם שלי, בורקת, בורקת, מה שרצית? באמת ככה היה, באמת ככה היה. הילדים מסתכלים אחד על השני, הרב, ומה היה עם הבגדים? הבגדים, אומר, לא בעיה, הם מתלכלך, שמו מחוץ לאוהל על קוליו, שמו את השם ברקוביץ' עם מהדק, ולמחרת זה הגיע מחובס עם ניילון. ענני כבוד עשו לזה, פרס, ניקו אותו. שמו... באמת? כן. המורה, מה עם הנעליים? היה שם חנויות נעליים במדבר? אומר, לא, לא היה חנויות נעליים. אז מה עם הנעליים? אומר, זה גדל. מי שיצא בגיל שנה נעלי אוניון קטנים, הגיע לגיל 40, היה לו נייק. גדל. מה, באמת גדל? הוא אומר, כן, גדל. מה עם הכובע? אותו דבר, הוא אומר, יצאת עם כובע עם פומפון, עם מצרים? בגיל 13 זה נהיה קנייץ'. מה קרה בגיל 20? 20 זה נהיה שטריימל. באמת? כן, הוא אומר. הילדים חוזרים הביתה, אומרים, אבא, המורה שלנו חטף אלצהיימר. איזה סיפורים הוא מספר? לבשו כובע, יצא להם שקלייט, יצאו להם דייה, מאיפה? מה זה? לא קנו בסופר, לא אכלו לחם? איזה מין דבר זה? מאיפה הוא מביא את זה? ילד הוא אומר לו, כפירה! מה אתה מדבר? ככה יצאנו ממצרים! משאר אותם צורות בסמלותם, מזון של סמך א' סעודות, ירד מן ליד הדלת, תעמוק את ספיחית בדבש, הנעליים גדלו, שמלתך לא בלטה, רגלך לא בצקע. הכל בסדר גמור. רבותיי, בדור המדבור, דור המדבור ילד נולד בשנה השנייה כשהיו במדבר. הוא לא יודע שום דבר. כל בוקר הוא פותח את החלון של האוהל, מכניס הביתה עומר, שם בתוך הרזה, וברוך השם אוכל איזה טעם הוא רוצה, רוצה על הבוקר, רוצה לחמנייה עם חביתה. יהי רצון שאם לפניך חמנייה עם חביתה, אוכל ברוך השם. אורזים לו את החבילה, הולך לחדר. הנעליים שלו גדולות באופן אוטומטי, יש לכלוך, אין מכונת כביסה, מוריד את החליפה, שם על האוהל מבחוץ, שם פתק, למחרת זה מגיע עם ניילון, עבר ניקוי, הכל בסדר גמור. רגוע, אין דאגות ברוך השם. שנה האחרונה לפני שיוצאים מהמדבר, לוקח הרב את הילדים, אומר, ילדים, זה הולך להיגמר, הכל הולך להיגמר. עוד חצי שנה אנחנו נכנסים לארץ ישראל, אין יותר מן ליד הדלת, אין יותר נעליים גודלים, אין כובע עם פומפון נפח לקנייש, ולא חליפה מתנקה בניקוי של ענני כבוד. מעוד שנה נכנסים בתוכו, אנחנו נקנה זרעים, נשים אותם באדמה, זה נרכב באדמה, ואחרי שלושה חודשים יוצא גבעול עם חיטה, ניקח את הגרעינים, נטחן אותם, נעשה קמח, נשים בתוכו מים עם שמרים, נשים בתנור, יצא לך לחמנייה. נעליים, קונים בחנות נעליים, כל חצי שנה ילחץ לך, ויקפיחו לך את הנעליים. כובע, כל יחליפו לך בגיל 13, תקבל קנייש, ב-14 תלכלך אותו, תקבל עוד פעם, וככה זה, וחליפה אתה תקנה, וניקוי אתה תעשה עם היד, ותלך לניקוי יבש. חודר הילד הביתה, אומר, אבא, המלמד שלנו יש לו אלצהיימר. הוא אומר, שנבוא לארץ ישראל, אין יותר מן ליד הדלת. צריכים לקחת חיטה, שמים אותה באדמה, היא נרכבת, ויוצא חיטה החוצה. שמעת איזה דבר זה? נעליים, אומר, קונים בחנות. מה, זה לא גודל? זה יפסיק לגדול. מה לא גודל? מה פתאום, זה גודל. ניקוי יבש, עושים על הדלת, שמים וזה מגעת. אומר הרב אהרון בקשט, מה ההבדל בין זה לזה? אלה שגרו במדבור לא ידעו שיש מושג אחר, חוץ ממה ליד הדלת, ושנעליים גודלות ושהבגדים גודלים והכובע מתחלף. הם לא מכירים מושג אחר שלוקחים זרע חיטה, שמים באדמה והוא צומח. אין להם חיה כזאת. מבחינתם המן בא ליד הדלת והנעליים גודלות והעננים מחפשים להם את הבגדים. אז זה הטבע שלהם, לזה הם רגילים. לקחת גרגיר חיטה ולשים אותו באדמה שירקב ומזה יצא החוצה עלה, מבחינתם זה נס. אנחנו שגודלים, זה נראה לנו טבעי, שמים עלה, יוצא החוצה, יוצא גבעול, מזה צומח עץ. מספרים לנו סיפור שבמצרים היה לכל אחד מן ליד הדלת, אומרים, איך יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות. מה ההבדל בין אחד לשני? אנחנו מתרגלים לטבע, והשינוי הוא פלא בעינינו. ההנהגה של הנס במדבור הייתה אצלהם טבע. הם כבר הפסיקו להתפעל מזה שירד לאמן. בארץ ישראל שנכנסים ולוקחים גרגיר אדמה, גרגיר זכיתה ושמים באדמה ויוצא חיטה, בפעמים הראשונות זה היה פלא. אנשים שלא ראו את הפלא הזה בחיים באמת לא מבינים. לוקחים אחד, פתאום שמים באדמה, יוצא מזה תפוחים. מה זה פחות נס ממן? אתה שם גרגיר, פתאום יוצא לך עד של הפרסקים, זה פחות נס ממן? אותו נס. אלא מה? לזה התרגלנו ולזה לא התרגלנו. אלה דברי רבינו בחיי, באופן ה-23. רבותיי, אומר החתם סופר, הדור שהיה במצרים שקע בממתת שערי תומה. הם לקחו את העולם ונעלמו בתוך העולם עד שהגיעו לכוחות של עבודה זרה. הם בתוך העלם של שם שקי, הם דפקו בעלם שהקדוש ברוך הוא נעלם ודפקו בכוחות של אבוי דזורי. כדי לעקור אותם מהכוח של אבוי דזורי עשה הקדוש ברוך הוא ניסים גלויים, כדי לעקור אותם מתוך זה. וזה שם ההוויה שמהווה את המצב בכל רגע ורגע. עם אלה הדברים רבותיי, בואו נלמד סוגיה, ויש לנו כאן ביור נפלא ביותר. כולנו מכירים את הגמרא שנגיד עכשיו. אני חושב שאין יהודי, מגיל 3 אני מכיר את הגמרא הזאת. מספרת הגמרא בתניס דף חפי, אומרת הגמרא, מייסה בביתו של רב חנינה בן רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה, הבת שלו הדליקה נרות בערב שבת. הדליקה נרות בערב שבת, במקום לשים בתוך הכוסיות, לשים בתוכו שמן, היא שמה חומץ. הדליקה נרות שבת, וקיבלה שבת, ברכה על הנרות, קיבלה שבת. אחרי שהיא קיבלה שבת, היא יוצאת פתאום מהפינה שהתפללה מנחה, או מייריב, היא חוזרת בחדרה, אוי, חומץ! וואי 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 וואי. רצה לאבא שאומר, אבא אל תשאל מה קרה. מה קרה מילה, מה קרה? הוא אומר, במקום לשים שמן, שמתי חומץ. הוא אומר, מה דואגת? מי שאמר, לשמן לא ידלק, יאמר לחומץ וידלק, מה דואגת? אומרת הגמרא, ודלק הנר הזה עד מתי? עד מוצאי שבת. בא בן יהוידע, הוא אומר, אני לא מבין, תסביר לי, ממה הילדה נכנסה ללחץ? ממה? ממה הילדה נכנסה ללחץ? אוי ואי! הדלקתי בחומץ. מה את נכנסת ללחץ? מה קרה? אז הדלקת בחומץ, אז מה את בלחץ? אני מגדיר את השאלה היותר חזקה של הבן יהוידע. רבותיי, תנסו אתם לקחת פתילה כשלמטה יש חומץ, ותנסו להדליק. תנסו, אם אתם מצליחים תתקשרו אליי. 1-800. תנסו להדליק, לקחת גפורים, תנסו להדליק פתילה שיש בתוכו חומץ. מילא אם תגיד, לא נדלק, זה דבר מובן, אבל נדלק, ברוך השם. מילא תגיד נדלק, ואחרי 20 שניות נכבה, כי מה שנדלק זה רק הפתילה, אבל כשהגיע מלמטה חומץ, חיבה אותו, אני מבין. אבל זה דולק כבר חצי שעה, היא כבר קיבלה שבת, היא כבר לא יכולה להחליף את השמן. היא לא יכולה להחליף שמן. זה כבר דולק, אומר ילדה, אז את רואה שזה דולק? מה את בלחץ? אבא, אל תשאל, הדלקתי. מה את צריך להגיד לה? יהיה בסדר. הוא לא אומר לה יהיה בסדר. מי שאמר לה שמן והדלק, יאמר לה חומץ והדלק. משל מה הנאום? תגיד לה, ילדה, יהיה בסדר, לא לדאוג. הוא אומר, חוץ מזה, היה נס עד מוצאי שבת. בשביל מה נס עד מוצאי שבת? מתי גומרים את האוכל? ב-10? 11? נגמר אז, הנרות, צריך לחבות. רבי חנינא בן דוסא לומד כל הלילה, שידלק עד הבוקר. בשביל מה זה דלק יום שלם? עד למחרת, ב-7 בבוקר כבר יש אור בחוץ. מה צריך לדלוק עד 7 בערב? בשביל מה? רבותיי, אני בכלל לא מבין אותה. מה את מתרגשת? בבית של רבי חנינא בן דוסא, אין יום אחד, אין צעד אחד שלא היה שם נס. הניסים התגלגלו שם כמו כדור. מספר את הגמרא, שלוש שורות קודם, אומרת הגמרא, אשתו של רב חנינא בן דוסא, הייתה בכל ערב שבת, שמה בתוך התנור מעלה אשם. מעלה אשם, הם לא אכלו שום דבר חוץ מחרובים. רבי חנינא בן דוסא, אומרת הגמרא, ניזון בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. חרובים בבוקר, חרובים בערב, חרובים במחרת. בערב שבת עשו חריים מחרובים, מרק עם חרובים, עשו שקדי מרק מחרובים, ואחרי זה מרק בשר, עשו קציצות מחרובים. ולפתן, כמובן, היה חרובים בחרובים. את הצ'ון, שמו רצועות של חרובים. זהו, זה מה שאכלו אצל רבי חנינא בן דוסא. באו השכנות, אמרו, רגע, אם שם אוכלים חרובים כל היום, אחרי ט"ו בשבט נביאים שם 60 שקים של חרובים, הכל נמצא על הגג, כל מה שנשאר בכל החנויות של הטבע שלא מכרו, שמים אצלהם בגג, נו, מה מעלה אשן? מה הם מבשלים שם? מה יש לבשל? יוצא אשן, כל יום שישי יוצא אשן, מה הם מבשלים? בחיים היא לא קנתה קילו קמח, בחיים לא קנתה תריסר ביצים, בחיים לא קנתה מלח, ולא סוכר, ולא שמן, אז בשביל מה יש אשן? מאיפה יוצא אשן? אמרה לחברות, בטח עושה סתם אשן, מה שנקרא, לעשות אשן בלי אש, סתם אוויר. אומרת, אני אבדוק מה יש שם, איזה שכנה טובה. פותחת את הדלת, נכנסת, ואשתו של רבי חנינא בן דוסא ברחה מהחדר. ברחה מהחדר, היא נכנסת, תראה סתם יש אשן, היא תתבייש. איך שהיא פותחת את הדלת, נכנסת פנימה, בן פורת יוסף, כל התנור מלא לחמניות, חלות של ויז'ניץ תלועות אחת בשנייה ככה, עם סומסום מלמעלה, מלא סומסום. היא רואה שזה כל כך כהה, היא צועקת לה, הרבנית בן דוסה, זה הולך להישרט, תוציא את החלות. אומר, כן, כן, הלכתי להביא את המרדעת. את הזה מה שמוצאים את החלות החוצה מהתנור. ברוך השם. אין להם קמח, אין להם סולת, אין להם ביצים, אין לחם, אבל יש לחמניות עם סום סום וזעתר מלמעלה. איך? בבית של רב חנינא בן דוסה, גם אם אתה לא אופה, יש לך בתוכו לחמים. מספרת הגמרא, שתי שורות אחרי הסיפור הזה, יום אחד אומרת הגמרא, באו השכנים של רב חנינא בן דוסה, אמרו לו, רבלה, העיזים שלך אוכלים בשדות זרים, נכנסים העיזים לאכול בכל מיני שדות. בכלל צריך להבין מאיפה היה לו עיזים, אז הגמרא אומרת ש... השאירו לו שם תרנגולות, התרנגולות התרבו, אז הוא הלך והחליף אותם בעיזים. אומרת הגמרא, באו אליו השכנים, אמרו לו, כבוד הרב, העיזים שלך נכנסים לאכול בשדות זרים, נכנסים פה לשכן, היה ערוגה עם מלפפונים, עכשיו 12 שקל קילו, אכלו לו את כל המלפפונים. לא נשאר לו כלום. אמר לו, חנינא בן דוסה, העיזים שלי לא נוגעים באוכל שלו שלהם. אמרו לו, כבוד הרב, עיזים שלך, אנחנו מכירים אותם. עיזים, לא, עיזים שלי לא נוגעים באוכל. אתם יודעים מה אומר להם חנינא בן דוסה? אם העיזים שלי אכלו, אחרי צהריים מהיער פה מסמוך יצאו דובים, יאכלו אותם. ואם לא אכלו, כל אחד מהעיזים שלי מביא בקרניים שלו אחרי צהריים דוב. אומרת הגמרא, אחרי צהריים כל העיזים של רב חנינא בן דוסה באו למחר, בחו בכיכר של העירייה, כל אחד עם דוב מלמעלה, ברוך השם. השכנים לא יצאו מחוץ לבית, אף אחד לא אכל בערוגות יותר, שום דבר. חודש שלם פתחו את הדלת לראות אם העיזים לא בשטח. זהו. רב חנינא בן דוסה, מה קרה? מה אתה מתפעל? יצא לו קצת חומץ, מה? רבותיי, תקבעו שלוש שורות בגמרא אחרי זה, אומרת הגמרא, בא אישה לרב חנינא בן דוסה. כבוד הרב, אל תשאל מה קרה לי. מה קרה? רציתי להחליף את הרעפים. רציתי להחליף. מצד אחד של הרף עד הצד השני, 2.10 מטר. ואני לא יודעת למה, אמרתי לו 1.90 מטר, לא יודע למה. כי בעלי הוא בגובה 1.90 מטר, לא יודע למה. אמרתי לה, הוא לחותך בנגריה 1.90 מטר. כי הייתי בטוחה 1.90 מטר, ל-2.10 מטר. באתי לשים את זה, בוא, פתאום אני רואה כל הרעפים נופלים, טרח, טרח, טרח. חסר לי 20 סנטים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. הלכת לנגריה לקרות פלאפונים לסוכות. בטעות אמרת לו 1.90 מטר, אתה צריך 2.10 מטר. אתה הולך לבית של הרב אוסנר? לאיפה אתה הולך? חוזר בחזרה לנגריה, לא? הולך לנגריה, אומר, הלו, סליחה, חטפת לי קצר מזה, אתה אמרת לי, נכון, תעשה טובה, קח את זה ממני, חצי מחיר, תעשה טריידין, תן לי ארוך, תמכור למישהו קצר. היא לא מבינה חוכמות, חתך קצר, למי היא הולכת? לרב חנינא בן דוסה, כבוד הרב, אל תשאל מה קרה, חתכתי קצר. זה בעיה שלי שחטפת קצר? מה את באה אליי? בדורות ההם לא היה שאלות, חתך קצר למי הולכים? הרב, חתכתי קצר. שואל אותה הרב, רבי חנינא בן דוסה, הרבנית, איך קוראים לך? אומרת לי, קוראים אייכו. אייכו, ייתרחו קורותייכו. בן פורת יוסף. לא נהיה 2.10 מטר, אומרת הגמרא. נהיה 3.40 מטר, אומרת הגמרא, לא 2.10 מטר. חוץ מזה 2.10 מטר מצד לצד, עוד 60 סנטים בלט החוצה מכל צד. עוד 60 סנטים. אמר פלימו, אני הייתי שם, כל אחד שעבר ליד הבית, אמר, הנה, זה הקורות של רב חנינא בן דוסה. נו, רבותיי, הבת שלו, אל תשאל! הדלקתי חומץ. מה, איך קוראים לה? תדליק את החומץ, הכל בסדר. מה הלחץ? מה הילדה בלחץ כל כך? שואל הבן יהוידע, מה, היא לא רואה שהניסים מתגלגלים שם? מה היא מתפלט כל כך? אם אתה רואה שזה דולק, תנסה אתה להדליק עכשיו חומץ. תנסה, קר גפורים, תעבוד. תקנה 12 כאלה גפורים, קוריחו כל ה-12 חבילות, לא תדליק אפילו פתילה אחת. שום דבר לא, אז מה? נדלק, תגידי ברוך השם, אתה רואה שזה נדלק. חוץ מזה אומר, מה זה דולק עד מוצאי שבת? אומר הבן יהוידע, דובור נפלו ביויסר, אומר הבן יהוידע. אמרה הילדה לאבא של האבא, הגמרא אומרת במסכת תענית, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמה אין עושים לו נס. ואם עושים לו נס, אומרת הגמרא, מה יהיה? מנקים לו מזכויותיו. כך אומרת הגמרא. אדם שעושים לו נס, מנקים לו מהזכויות. אם היה לו 1,000 זכויות, עשו לו נס, היה חולה במצב אנוש, עשו לו נס, יורד לו עכשיו ליתרה של 500. ככה זה. עשו לך נס שלא כדרך הטבע, יורד מהיתרה. אברהם אבינו פוחד, הוא חוזר ממלחמת ארבעת המלכים, אומר, די, אין לי זכויות. אני עם 318 חיילים ושתי מיליון חיילים? אין, אני ביתרת אפס. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך. שכחה הרבה מאוד, לא איבדת שום דבר. רבותיי, על איבוד זכויות הלך לעולמו הבן של רבי יוסי דמיניוקרט. הבן של רבי יוסי דמיניוקרט, אומרת הגמרא, הגיע לשדה של אבא שלו. הוא בא לשדה של אבא שלו ורואה את כל הפועלים יושבים תחת הסטענה, לא עושים כלום. רבותיי, למה אתם לא עובדים? אבא שילם לכם, למה אתם לא עובדים? הוא אומר, אדוני, אבא שלך בבוקר שם אותנו פה בשבע, אמר בשתיים הוא מביא פה ארוחת צהריים לכולם. שתיים וחצי. אנחנו לא יכולים לעבוד על קבע ריקה, תביא משהו לאכול. לא יכולים. מה, אבא לא בא? אומר, לא, לא הגיע. כנראה שקרה משהו. ניגש הבן של רבי יוסי דמיניוקרט, אומר את הגמרא, במסכת תענית. הוא ניגש לעץ תאנה ואמר לתאנה, תאנה, תאנה, הוציא פירותייך ויוכלו פועלי בית אבא. תאנה, תוציא פירות. אומר את הגמרא, מה זה פירות? תאנה נלחתת לאט לאט, אומר חזן, נוצר תאנה, יאכל פירייה. בבת אחת כל העץ תאנה יתמלא בתאנים בשלות לאכילה. תרי, וש וחלב תחת לשונך. אכלו את התמרים, סבעו, חזרו לעבודה. שלוש וחצי, מגיע רבי יוסי דמיניוקרט עם החבילה, אומר, סליחה רבותיי, הייתי עסוק בצורכי מצווה, סליחה, הבאתי לכם אוכל. אה, שהאלוקים יברך אותך, איזה בן. איזה בן. מה הבן שלי קשור לעניין? לא, הבן שלך ראה אותנו פה, יושבים תחת עץ תאנה, אמרנו שאנחנו רעבים, הוא ניגש לעץ, דיבר איתו, אחרי שתי דקות, אתה צריך לראות איזה תאנים, כל תאנה, כל תאנה בטטה, תאנים בן פורת יוסף, יצא דבש, ברוך השם. הבן שלי? הבן שלי? כן, הבן שלך, זה אם אתה כאן, הבן שלך. הבן שלי? אומר לו, כן. רבותיי, מי שהבא תספר לי את זה על הבן שלי. אני הייתי אדם המאושר בטבל. לא ככה? בא מי שאומר, שמע, הבן שלך ברבי עקיבא, יום שלישי אחרי תוריים, כל החנויות סגורות. הוא ראה בן אדם אחד הולך עם לשון בחוץ, מת לשתות משהו, הכל סגור. הוא ראה אותו הולך להתעלף, ניגש לברז שמחבש, אמר, ברז, ברז. תוציא לו דיאט קולה, יצא דיאט קולה עם לימון. איך הייתי מאושר אם יש לי ילד כזה? ניגש, מה? הוא בא, אומר לברד, ברד, ברד, תוציא מים וישתו הפועלים של... הייתי שמח, הייתי לוקח אותו פה לכתפומט של בנק מזרחי. ובוא תגיד איתי ביחד. כתפומט, כתפומט, תוציא פירותיך ויוכלו אבא והנכדים. ברוך השם, היינו מאושרים. לא ככה. ניגש אליו רבי יוסי דמיניוקרט לבן שלו, אומר, תגיד! אתה אחרי צהריים ניגשת לעץ, אמרת לו שיוציא פירות? אמר לו, כן! אתה התרחת את קונחה להוציא פירות קודם זמנה, תאסף מן העולם קודם זמנך. ברכה של האבא. והוא מת קודם זמנו. למה הוא עשה את זה? אתה הולך לעשות נס? נס כדי להוציא פירות תאנה לפני הזמן? קלקלת את כל הזכויות שלך, אתה ביתרת אפס. עוד נס אחד כזה, ואתה בחדרה ביתרת חובה. אבל בשביל מה אתה מסתובב פה? שובר זכויות כדי לבזבז אותם על ניסים של תאנים, בשביל מה? אומרת הבת של רב חנינה בן דוסה, אבא, אל תשאל מה קרה. הדלקתי בחומץ וזה נדלק. אני פוחדת שעד מוצאי שבת אני בלי זכויות בכלל. איבדתי את כל הזכויות שהקדוש ברוך הוא נתן לי במצוות שעשיתי. אני פוחדת. נדלק חומץ? הוא אומר לאבא שלה, אל תדאגי. למה אל תדאגי? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להוריד לך זכויות, אם את חוששת מזה, הוא לא היה משאיר את הנר דולק עד מוצאי שבת. בשביל מה שידלק עד מוצאי שבת? בשביל מה? נגמר החושך, תלך לחבות הנר. אם את חוששת מהורדת זכויות, מה העניין להשאיר את הנר דולק כדי שירדו לך זכויות? אומר לרב חנינה בן דוסה, זכויות בבית שלנו לא יורדות זכויות. לא יורדות. את יודעת למה? כי בבית שלנו אין מושג של נס ואין מושג של טבע. אצלנו הכל מתנהל בהנהגה של למעלה מגדר הטבע. אצלנו שמן לא דולק סתם, שמן דולק כי הקדוש ברוך הוא אמר לו תדלק. חומץ דולק כי הקדוש ברוך הוא אמר לו תדלק. ושמן דולק ככה ונפט דולק ככה והכל דולק רק אם הקדוש ברוך הוא אומר. אצלי אומר לה, אין הבדל בין שמן לחומץ. אצלי יש רק דבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה, אז זה נהיה. אומר הבן יהוידע, במקום של ההוויה, במקום שהנהגת ההוויה שהקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר בכל רגע ורגע, אין הבדל בין טבע לנס. ההבדל היחיד בין טבע לנס, למה התרגלת ולמה לא התרגלת. לשמן אתה רגיל, אז זה כבר לא נס אצלך. לחומץ אתה לא רגיל, אז זה נס. אומר הבן יהוידע, אצל מי שהשם הוויה עובד אצלו, אין הבדל בין טבע לנס. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו מסתובבים בעולם בכל רגע זה נס. חיים, נושמים, רואים, מדברים, אוכלים, שותים, הכל זה נס. אומר רבינו בחיי בחויבס הלבובס, זה שהאדם רגיל לזה, הרגילות, משבשת לך את כל הפעלות מן הנס. הופכת לך, ההתפעלות הופך להיות טבע אצלך. אצל רבי חנינה בן דוסה, הנס והטבע היו אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יראה לנו שמים זה נס. זה שהמים שאתה שותה זה לא דם, זה נס. וזה שיש לך אור, זה נס. הקדוש ברוך הוא יראה לך בכל ניסי מצרים, שכל רגע ורגע הוא מהווה בהוויה מחודשת. רק שאנחנו טועים בזה. אנחנו נמצאים בעולם שנקרא העלם, והקדוש ברוך הוא בו הוא כל מסתתר. אלוקי ישראל מושיע. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מסתתר כאן מאחורה. אתה לא רואה אותו, החוכמה שלך לגלות אותו ולראות בכל רגע ורגע. שהעין שלך רואה זה נס, ושהאוזן שלך שומעת זה נס. הכל זה ניסים. רק שהרגילות משכיחה את זה. עם אלה הדברים רבותיי, רק נסיים בדבר אחד. אמונה זה היסוד העיקרי של האדם. איך אמר החופץ חיים? למי שיש לו אמונה, אין לו שאלות. ומי שאין לו אמונה, אין לו תירוצים. אדם שיש לו אמונה, לא קשה לו שום דבר. כי הקדוש ברוך הוא מהווה כל רגע ורגע את המצב שלו. אז אם כרגע אין לו פרנסה, זה לא אומר שעוד חצי שעה לא יהיה לו פרנסה. ואם כרגע אין לו שידוכים, זה לא אומר שמחר לא יבוא שידוך. ואם כרגע אין לו ילדים, זה לא אומר שמחר לא יהיה לו ילדים. ואם כרגע אין לו בריאות, זה לא אומר שמחר לא יהיה לו בריאות. כי הקדוש ברוך הוא מהווה בכל רגע ורגע את המצב. זה שכרגע אתה רואה חושך, לשני יש אור, גם לך יכול להיות אור. הקדוש ברוך הוא בכל רגע מהווה את המצב מחדש. אמונה מתחיל מאפס ונגמר במאה. למאה הגיעו בודדים. למאה הגיעו בודדים, האבות הקדושים, משה ועוד כמה הגיעו לדרגה של מאה. לאפס, כל יהודי יש לו אפס. גם הכופר יש לו אפס. המאמין במכבי תל אביב בלבד, גם הוא מאמין. הוא מאמין. איפה אני יודע שהוא מאמין? למה כשהוא נוסע במטוס והמטוס שלו הולך ליפול, הוא לא צועק מכבי תל אביב תעזור לי. הוא צועק אלוקים. אלוקים תעזור לי, זה מה שהוא מבקש. אין לו כלום מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שמגיע הרגע שלפני ההתרסקות, יוצא מתוך הלב מה שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, והם מאמינים בני מאמינים. למקסימום מפעל חיים. רבותיי, הרבה אנשים בטוחים ב1000% שהם מאמינים. מה זה מאמינים? שאל אותם, אתם מאמינים? רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא, אין להם שום דבר בו אילום. רק הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו אומרים בכל יום, שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון, כדי שלא נגיע לידי ביזיון. החזון איש כותב באמונה ובתוכנו, כותב, יש הרבה זמרי ביטחון. זמרים שזמרת הביטחון על כפתותיהם. ביטוכנו. הכל יש לו ביטחון. עד הניסיון. הגמרא אומרת מסכת ברוכז, גן והפומד המחתרתי, אומרת הגמרא. גנב לפני שהוא נכנס לעלות את הסקנה בקומה שישית, לקחת את הביטוח לאומי, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, שהאישה תישן כמו שצריך. שלא תתעורר לי באמצע. תדיק לי את נטלי, ושהשוטרים יהיו עסוקים בשלג, ריבונו של עולם. תן לעבוד, אני צריך משכורת. צריך משכורת. אני מבטיח לך, גומר, יש מכה טובה, 10% בשבילך. ריבונו של עולם, עסקה, עסקה. אם אתה מאמין בצור העולמים, אתה פונה אליו ומדבר איתו, אז מה אתה גונב? זה לא נוגע. השתדלות צריך לעשות. אין קשר. הוא בוטח בקודש ברוך הוא 100%. הוא מתפלל אליו. הוא מבחינתו עושה השתדלות. טיפש. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז מה אתה לוקח מה שלא שלך? היה יהודי אחד בא לאיזה רב, אומר, כבוד הרב, תברך אותי, פרנסה קשה לי. ותגיד מה אתה צריך ומה אתה עובד, שאני יודע, אומר, הרב, אל תשאל שאלות. אל תשאל שאלות. תברך וגמרנו, מה אתה שואל מה אני עובד? לא רוצה לדעת מה לברך, איזה כוונות, לא תנקר לך. אומר רב, תעשה טובה, תברך בלי כוונות עם כוונות, תברך, תן ללכת הביתה. אומר רב, אתה רוצה ברכה, אתה לא רוצה, לך מפה, אתה רוצה מני ברכה, תגיד מה, אני אוכל לברך אותך. משתכל, מסווה, רב, אף אחד לא שומע, אני גנב. לא, זה הפרנסה שלי, תן ברכה. הרב אומר, לברך אותו, אני מבקש ברכה. סוגר את העיניים חזק, לפני שהוא פותח לברך, הוא אומר לאשתו, רייזל, תשימי את כל התכשיטים בצד, שהברכה לא תתחיל ישר מפה, הוא אומר. שיצא החוצה מפה, תחול הברכה. יש הרבה אנשים הולכים לגנוב, מבקשים ברכה. ברכה, מבקשים, מאמינים. רבותיי, באמונה יש זמרי ביטחון, אומר החזון איש. כל יום אחרי התפילה, הוא יגיד פרשת המן, ופרשת העירה, ויגיד מזמור לדוד 13 פעם, ישר והפוך, וידליק נר מוצאי שבת לרב מאיר בעל הנס. הכל בשביל הניסים. אה, שמע קולנו, אומר הקדוש ברוך הוא, זן מקרני רעמים עד ביצי כנים, הקדוש ברוך הוא, מהביצים של הקינה ועד הרעמים הגדולים. שהקדוש ברוך הוא אין, הוא ואין בלתו. אומר החזון איש, כל הזמרים האלה של הביטחון, עד הרגע שמישהו פותח להם חנות ממול. אחד פתח להם חנות ממול, יש לו נעליים, הוא פותח לו ממול נעליים. כל הביצי כנים עם הרעמים ביחד. עם רבי מאיר בעל הנס ועם הערבה, עם הלבלום. ומזמור לדוד, לפני או אחרי, הכל נעלם ברגע אחד. כל הזמרים של הביטחון, אומר, הכל נעלם, מגיע הניסיון, הכל נעלם ברגע. אבל תדל, אתה צועק מקרני רעמים, מזמור לדוד, אתה אוכל 13 חלות, הכל בשביל הביטחון. אז מה קרה? מה אתה מפחד? אומר, הכל בסדר, שיפתח ברחוב השני והכל יהיה בסדר. לא מול העיניים שלי. ביצי כנים מול העיניים שלי, מיצי כנים? מול העיניים שלי? מה אתה מפחד? אתה אומר כל יום שהוא זד מביצי כנים, הוא אומר כן ביצי כנים, אבל לא ממול. לא ממול. אז אתה מאמין? הוא אומר החזון איש, אלה זמרי ביטחון. זה לא אנשים מאמינים באמת. רבותיי, אתם חושבים שזה המצאה של עכשיו? זה כתוב בתורה בפרשת שבוע שעבר. משה רבינו בא ואומר, הם לא יאמינו למה הקדוש ברוך הוא, יאמינו, יאמינו, מאמינים למאמינים, הם מאמינים. אתה אין סופך להאמין. תעשה את הקחת הזה, דרוק יהיה מטה, תכניס את היד, יתה צרה, שפוך את הדם, יאמינו. משה רבינו בא לפניהם ואומר, אני הגואל. מי אמר שאתה גואל? דורק, נהיה המטה, מכניס את היד, נהיה צרה, דם. עוד משהו יש לך להגיד? אומר, כן, תגידו, פקוד פקדתי, זה הקוד שקיבלתי להגיד. הולכים לסרח בת אשר, אומר המדרש בפרקי דרב לזר. אומרים לו, תשמע, בא בן אדם אחד, אח של אהרון, הוא לא היה פה כבר 50-60 שנה, היה בקוש. הוא אומר שהוא הגואל, הכניס את היד, אמר לכם משהו, כן, אמר פקוד פקדתי. אומר את זה רבת אשר, הוא הגואל, זהו. חוזרים בחזרה למשה רבינו, ויאמן העם. העם מאמין, אומרת התורה, מאמין. ויאמן העם, העם מאמין. משה רבינו אומר לסקנים, רבותיי, בואו, הולכים לפרו. אומרת התורה, ויגדו וישתחוו, כולם מאמינים, משתחווים לפני הקדוש ברוך הוא. איזה שמחה, הגיע הגואל. נגמר 210 שנים של שיעבוד. אומר משה לסקני, בואו, בואו. הולכים לפרו. אומרת התורה, ואחר באו משה ואהרון אל פרו. שואל רשי, ואיפה הסקנים? איפה הסקנים? שואל רשי. אומר רשי, נשמטו להם אחד אחד. הסקנים של עם ישראל ויאמן העם משתחווים. הנה הגואל. אומר, בואו, בואו איתי, הולכים לפרו. הולכים 70 איש, אחד יורד ברחוב הזה, אחד ברחוב השני, מגיעים לארמון, רק משה ואהרון. כל השבעים ברחו. למה? למה ברחו? מה קרה? זה המאמין, אתה מאמין, לא? וכן, מאמין. אבל בשער של פרעה, כתוב, יש לו 400 כניסות לארמון, והכל כניסה וכניסה, יש דובים ועריות. הכל כניסה. אם מישהו נכנס בלי רשות, הופ! האריה אוכל אותו מצד אחד, הדוב מהצד השני, והוא זיכרונו לברכה. אנחנו מאמינים שהוא הגואל, שילך לארמון. אם מחר הוא חוזר, אנחנו אחריו. אבל אתה מאמין, לא? אני מאמין, לא. אבל לא כשבא דובים. אם בא דובים, זה לא. אני מאמין. ומזכיר מרצה אחד שעמד פעם, דיבר על העניין שכותב הנפש החיים. שהאדם שבטוח בקדוש ברוך הוא אומר, אין עוד מלבדו, שום דבר לא יכול להפריע לו. שום דבר, שום מזיק לא יכול להזיק לו. אמר המרצה בשיעור, רבותה, אתם יוצאים לרחוב, רואים רוטוויילר בגובה כזה. אז אתם פחדים? שום דבר, אין עוד מלבדו, אין מלבדו, תלכו קדימה, שום דבר לא. מה נכנס לכם, מה שכנסת על החנות? אין עוד מלבדו, אין מלבדו, אין עוד שום דבר, הם הולכים הביתה. אתם בטוחים עד הסוף. מדבר, מדבר רבע שעה, גומר, דבר לקראת סיום השיעור, נכנס רוטוויילר לשיעור. נכנס, רץ ישר לאיפה שהוא נמצא. נכנס, טק, הוא מגיד שיעור, תופס את החלון, קופץ החוצה. אמרו לו, כבוד הרב, מה קפצת? מה, לא אמרת, אין לו מלבדו? אומר, אמרתי לו, מה קפצת? אומר, זה ליתר ביטחון. יש לו ביטחון, אבל זה ליתר ביטחון. רבותיי, ביטחון זה מפעל חיים. ביטחון זה לא סתם ככה, תגיד, אני בוטח. ביטחון זה עניין של מפעל חיים. מ-0 עד 100 ל-100 הגיעו בודדים. האדם צריך לבחון את עצמו על כמה באמת הוא בוטח. על כמה האדם בוטח בקדוש ברוך הוא. הפרשיות האלה באים לסדר לנו את יסודות האמונה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנדבק בקדוש ברוך הוא עד שנקיע למצב של ויאמינו בהשם ובמוישה עבדוי, יקיים בנו הקדוש ברוך הוא, הן גאלתי אתכם אחרית גרשית לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.